ברשות הרבנים, קהל יקר וקדוש, גרנו בגוש קטיף, לא עשרות, 13 שנה. באמת, אני רוצה לדבר על בתי הכנסת, הישיבות, על עולם התורה, בתפארתם, בבניינם, ופחות בחורבנם, כי צריך לדעת מה נחרב. החורבן זה משהו פיזי, והטרקטור גדול, D9, והורס בכמה דקות בית כנסת או יישוב שלם. אבל חשוב לדעת מה היה במקום הזה, כמה עוצמות של תפילה ושל תורה, כשבתי הכנסת, מוסדות התורה, בעצם שימשו את המרכז, את המגדלור, את הכוח המניע והמחיה של כל ההתיישבות בגוש קטיף. שם כך, אני אתחיל משהו שבאמת קשור למימד הזה של קדושה בתי כנסת בכלל, ומתוך כך אולי גם תוך כדי כמה סיפורים או דברים שהיו בגוש קטיף, בבתי הכנסת, שיבטאו את המרכזיות של המקום, של בית הכנסת במקום, בגוש בכלל. הרמב״ם, כשהוא מדבר על החובה הקהילתית, הציבורית, לבנות בית כנסת, כותב את זה בשני מקומות. המקום האחד זה בהלכות שכנים, במסגרת כל ההלכות שמכיר הפרק הראשון במסכת בבא בתרא שעוסק בחובות הקהילתיות, בני העיר כופים זה את זה, לקנות ספר תורה, לבנות בית שער, ויש רשימה ארוכה של דברים במשנה, בתוספתא, שבני עיר מחויבים, אפשר לקוף זה את זה, כמו ששכנים, אחר כך זה עובר לעיר, לקהילה, וכך גם אפשר לקוף זה את זה, לבנות בית כנסת. וכך רמב"ם מציג את ההלכה, קופים בני העיר בהלכות שכנים, קופים בני העיר זה את זה, לעשות חומה, דלתיים ובריח לעיר, זה הצדדים הביטחוניים של העיר, של הקהילה, ולבנות להן בית כנסת, ולקנות ספר תורה, ונביאים וכתובים, כדי שיקרא בהם כל מי שירצה לקרות מן הציבור. ומדובר באמת על ענייני שכנים, על איך מנהלים שכנים, שני אנשים שגרים זה ליד זה, ואיך השכנים כולם ביחד, הקהילה כולה שחיה ביחד, אז יש חובות או משימות קהילתיות, ציבוריות, ולכן בני העיר יכולים לקוף זה את זה, גם עניינים ביטחוניים פיזיים, גם ביטחוניים רוחניים, התוכן הרוחני, וזה על ידי בניית בית כנסת וקניית ספר תורה וכן הלאה. הרמב״ם כותב את זה בעוד מקום. גם בהלכות תפילה, הרמב״ם מציג את העניין, את החובה הזאת של בניית בית כנסת, אבל פה הרמב״ם מקדים הקדמה ומסביר באמת מכוח מה בני עיר יכולים לקוף זה את זה לבנות להם בית כנסת. כך כותב הרמב״ם שם. כל מקום שיש בו 10 מישראל, צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפילה, בכל עת תפילה, ומקום זה נקרא בית הכנסת. וקופים בני העיר זה את זה לבנות להם בית כנסת, לקנות להם ספר תורה, נביאים וכתובים. אז יש פה מימד נוסף. יש תחשוב את החובה הקהילתית, הציבורית, לקוף זה את זה לבנות להם בית כנסת. אבל הרמב"ם מקדים ואמר, כל מקום שיש בו 10 מישראל, צריכים להכין לו, צריך לדייק, לא להם, לא לאותם 10, או לפחות 10 שגרים באותו מקום, צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפילה. והסולים מקדש, הזכיר הרב שרשוף כהן, כנסת נקרא מקדש מעד, הסולים מקדש, בלי לשמי, כמו שהגמרא דורשת, להכין לו לשמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בית הכנסת, מעבר לחובה הקהילתית, הציבורית, ההדדית, כמו חובות אחרות ש חייבים לדאוג שיהיה במקום, כמו שהגמרא אומרת, שתמיד חכם אסור לו לגור במקום שחסרים מספר דברים, כך גם הרמב"ם מביא, רופא ואומה ובית המרחץ, ובתוך תוכה גם יש בית כנסת, מקום למדי תינוקות וכן הלאה, אז זה חובה קהילתית. אבל מעבר לחובה הקהילתית, יש מימד של השראת שכינה. להכין לו, לשמו של הקדוש ברוך הוא, להכין מקום ששם באמת תשרה שכינתו, במקום הזה, באותו מקדש מעט, ומכוח השכינה המיוחדת הזאת, זה יקרין לכל אותם, לפחות 10 אנשים שגרים במקום הזה. אשר על כן, כך נהו בכל קהילות ישראל, וזה אגב לא דין מיוחד דווקא בארץ ישראל, זה בכל מקום שיש בו 10 יהודים, יש חובה רוחנית, ערכית, פנימית, קדושתית, לבנות בית כנסת במקום, ודאי וודאי, על אחת כמה וכמה בארץ ישראל שיש את החובה הזאת, ייתכן שדבר הזה מוליך לאור, ובאמת הרמב״ם לקח את העניין הזה, זה באמת לא מופיע שם, אם המקור זה באמת התוספתא, המסכת בבא בתרא, ההקדמה הזאת לא מופיעה, מניין בכל זאת הרמב״ם לקח את הדבר הזה, שוב, זה לא מתאים לגמרי במקום אחר, אבל אנחנו מכירים את אותה הלכה שמדברת על בניין יישוב בארץ ישראל, מה שהגמרא אומרת, הורי בתי ישראל ביישובם, אז יש ברכה, ברוך אתה השם כל מחלה, מציב גבול אלמנה. עריף, רבי יצחק אלפסי, בברכות, הוא, יש לו גרסה אחרת, והוא כותב, הורי בתי כנסיות של ישראל ביישובם. לא סתם בתים של ישראל ביישובם, בתי כנסיות של ישראל ביישובם. על זה מברכים את הברכה של מציב גבול אלמנה. זאת אומרת, זה לא סתם, טוב, עוד יהודי גר באיזשהו מקום, זה מאוד חשוב, זה יפה מאוד, אבל כשיש בית כנסת, יש קהילה, יש חיים ציבוריים, יש קדושה, יש תפילה, יש לימוד תורה, זאת אומרת, זה לא רק משהו טכני, סוג של בית עם חס ושלום, שטוב, מתכנסים, יש פעילות כזו או אחרת. זה מקום של תפילה, זה מקום של קדושה, זה מקום שמחיה מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית, את כל הציבור ואת כל הקהילה. וכך היה בגוש קטיף. בתי הכנסת בגוש קטיף, שבועים קטנים, אז זה היה בית כנסת אחד, שזה גם אגב דבר שצריך להכיר את החיים בגוש קטיף, ציבור מורכב מעדות שונות, מקהילות שונות, אנשים פשוטי עם, עם אנשים תלמדי חכמים, גרים ביחד, והיו בתי יישובים שלא היה מקום לעשות יותר משהו בית כנסת אחד, רוצו גם לשמור מאוד מאוד על הקהילתיות, אז התפעלו ביחד, כל הנוסחים, בכל העדות, וכל מי שניגש להיות חזן, אז התפעל בנוסח שלו, וככה כולם הכירו את הנוסח של כולם, ולא בשום קפידה ושום כעסים, והתרגלו, ואפילו בימים נוראים, גם כן הסתדרו, אנחנו לקראת הימים הנוראים, הסתדרו ביחד, זה יפה מאוד, וככה למדו. אני עד היום יכול להיכנס לכנסת ספרדי, ולהשתלב במנגינות ובתפילות, ואפילו גם לגשת להיות חזן, כי היה לי בית ספר טוב, זה גוש קטיף, שם אתה מכיר את הנוסח, ואת התפילות, ואת המנגינות, וזה בסדר גמור, וזה יפה מאוד, וכך צריך להיות, וזה היה בהמון המון יישובים. אבל מעבר לעניין הזה של התפילה והנוסח, אלא באמת זה עקרין עוצמה, זה היה מרכז החיים, במיוחד בבית כלים, ביישוב בו גרנו, אז כמובן הישיבה, הזכיר רב אריאל את המגן דוד המפורסם, שבאמת כך היה, רק מי שהגיע בדרך מרחוק כבר ראה את זה מרחוק, אבל גם כלפי באמת השכנים וחאן יונס, אבל בית הכנסת של הקהילה, של הציבור, בתי הכנסת שהיו במרכז, נכון היה אשכנזי בספרדי, אבל חיו בתי הכנסת, הציבו, חיו בהרמוניה, בחיים טובים, פעלו זה אצל זה, לימד הכנסת הטוניסאי, בצד שני, סניף בני עקיבא, ותמיד נזכר את התמונה היפה הזאת, שבערב שבת כולם באים מכל הרחובות, ומכל העולים, כל אחד בית הכנסת שלו, כי אחרי הכל בתי הכנסת גדולים היו, גם לא היה מקום לכולם ביחד, גם היינו רוצים, ושנגמרת התפילה פחות או יותר באותה שעה, כולם זורמים, אנשים, הולכים כל אחד הולך לביתו, לסעודת שבת, זה, ולא רק בשבתות האחרונות לפני הגירוש, זה היו מדובר בכל שבת על למעלה מאלף איש שהיו פעלו על הדשא וברחבה שהייתה שם, שזה באמת היה עוצמות, עוצמות של תפילה, אבל מעבר לשבתות האחרונות, אלא כל השנים כולם, באמת היה משהו מאוד מיוחד באוויר, גם בתפילה וגם באווירה הציבורית, זה באמת היה מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה לומר משהו גם על המימד של בית הכנסת, אנחנו נמצאים פה בית כנסת ששוחזר ושופץ ונאה ביופיו והדרו, וכך גם היה בגוש קטיף. הוא אומר את זה אליבן ואו, סוכנה וציציתנה ותפילין נאות, ובמדרש כתוב שגם בית כנסת נהגה מקדש, גם חלק מהעניין. במרומה של עיר, בטבורה של עיר, וכך באמת היו בתי הכנסת בגוש קטיף. הציבור בעצמו היה שותף לבניינו. שימו כל יישוב, סכומים עוד גבוהים, כל משתתף, כל תושב, לא מאה שקלים, מדובר גם בסכומים הרבה יותר גבוהים, בתשלומים, בפריסה רחבה, אבל כל אחד היה שותף בבניין בית הכנסת. לא קנה על עצמו כיסא לימים נוראים, זה לא היה, אבל כל מתיישב חדש שהגיע, גם אחרי שכבר בית הכנסת היה בנוי החדש, היה שותף בבניינו של בית הכנסת. ובית הכנסת היו מטופחים, והיו יפים, וממש עדרו אותם ופיארו אותם, ודאגו שיהיו נקיים. אחד האנקדוטות זה קצת נראה, שמה עזוי לספר את זה, אבל תבינו עד כמה הרגישות הייתה גבוהה. היום, פה אחד הסיפורים, ביום האחרון למגורנו בגוש קטיף, י"ג באב, תשעים סמכי, הבנים, הנוער, הבנים התכנסו בית הכנסת הספרדי, והבנות בית הכנסת האשכנזי, ואותנו כרבנים צפתו להיות עם הנוער, היה לנו כזה וסט כזה, הכתוב רב, להיות עם הנוער, עם הבנים, בבית הכנסת הספרדי. הרבה נוער, הרבה חבר'ה, המתח מאוד גדול כבר, החיילים והשוטרים כבר היו בחוץ ועמדו ככה לפרוץ לתוך בית הכנסת ולהוציא, לגרש את החבר'ה הצעירים שהיו שם, ופתאום הגיע אחד התושבים, פה חברים מנווה דקלים, זה היה מאיר דן, ואומר לי, הרב זולדן, אני רוצה להגיד משהו פה לחבר'ה. מה יש לך להגיד? דני, אני רוצה להגיד משהו. טוב, לקח את המגפון שהיה שם, אומר, תשמעו, הפנס הזה, אתם אף אחד לא מפה, אתם שמחים שאתם פה ועוזרים לנו וכו'. עבדו לכם את זה, פנס את הספרדי, שמעת היה מושקע מאוד. משקענו בו המון, המון כסף, המון דם, המון בתכנון, המון בחשיבה, בכנסת יפה, ואכפת לנו עליו, פללנו בו הרבה שנים, למדנו פה תורה. יש לי בקשה אחת, נגיד את זה עכשיו, זה ישמע מצחיק, אבל זה מה שהוא אמר. אני מבקש מאוד שבשעת הפינוי לשמור על הריפוד, על הריפוד של הכיסאות. זה מה שהטריד אותו. מי שמבין מה שקרה חצי שעה בערך אחר כך, עם בלגן ומים ומכות, איזה ריפוד ואיזה... אבל זה החשיבה של יהודי, מה חשוב לו? פקיד בנק, חור מצוין, מוגר הישיבה, לשמור על הריפוד של בית הכנסת, על היופי והדר של בית הכנסת. זה באמת דבר מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה אולי לספר עוד סיפור שקשור בכנסת במקום אחר. כנסת בכפר דרום. איזה כפר דרום? יש פה גם חברים מכפר דרום, אז אני לכבודם גם. איזה כפר דרום? הרבה שנים לקח זמן לבנות אותו. התפלו במקלט או באולם שמחות, ומעליו תכנו לבנות את בית הכנסת. אבל בחודשים האחרונים, בעזרת השם, חשבו שלא יהיה גירוש, אבל היה בסוף, עשו מאמץ מאוד גדול. עבדו ממש סביב השעון, על מנת שבית הכנסת יעמוד על תילו, השיגו תרומות, איזה פה מסתכל עליי, לכן. וביום העצמאות, תשעין סמכי, היה חנוכת בית כנסת בפר רב, פר גדול, ובאמת, היה שמחה מאוד גדולה. ואז אני זוכר שדיברנו בינינו במכון התורה והארץ, אם יש איזו ברכה מיוחדת לומר בשעה שחונכים בית כנסת. ואז מסתבר, יש תשובה מאוד מעניינת, שאחד הפוסקים שהיה בהונגריה, ממשיכו במובן מסוים של החתם סופר, הרב יהודה אסד, פשוט יהודה יעלה, והוא כותב, מביא מספר הלכות קטנות, רבי יעקב חגיז כותב כך, קהל שבנו או קנו בית הכנסת, אם מברכים, זו השאלה, אז התשובה הייתה, יעמוד שליח ציבור, ויברך בכל רם, ופה כתוב בית א' יוד, הטוב והמיטיב. ואם נסתר, וחזרו ובנו, נראה נמי דמברכים, נראה שגם מברכים, ממש כמו בית הכנסת כאן, דפנים חדשות באו לכאן, ולא דמי למחר וחזר וקנה, מה שהזכירו פה מקודם, עניין שמחד את כנסת. כך אומר, פשוט הלכות קטנות, אומר ככה, מרי אסד, רבי יהודה אסד, ועניות דעתי אומר, לברך על בניין בית הכנסת בחינוכו ברבים, הוא לא אומר הטוב האמיתי, אלא ברוך אתה השם, מציב גמול אלמנה. דמקדש מעט דינו כערי הקודש, שנבנה אחת מחורבות ירושלים. כך כותב המהר"י אסא, זאת אומרת, או הטוב האמיתי, שאני אומרת בברכות, דבר חדש, ברכים הטוב האמיתי, או מציב גמול אלמנה, רואה בתי כנסיות ביישובם, אבל פה זה בחינוכם. זאת אומרת, שחונכים בבית הכנסת, מברכים, מציגו למנה, והביטוי הוא, דמקדש מעט דינו כערי הקודש, שיבנה אחת מחובות ירושלים. באמת, התשובה הזאת קצת הפריעה, מפני ש... טוב, חונכים בית כנסת בהונגריה, אז מה פתאום מציגו למנה, ונבנה חובה מחובות ירושלים? אתם יודעים, בתי כנסיות, בסוף להגיע לארץ ישראל, מה פשר העניין? זו הייתה לי הברקה, שאני לא חושב שהיא נכונה למען האמת, אבל בדקנו את זה, שהוא כותב פה, מברך בית א' יוד הטוב האמיתית, או בית א' יוד מציב גול אלמנה. אז רציתי לפתוח את ראשי תיבות אחרת, לא ברוך אתה השם, אלא בארץ ישראל. אבל זה לא כל כך הסתדר את דברים אחרים, אבל בוא נגיד בצורה אחרת, אין ספק שוודאי בארץ ישראל, וכמו שאני יודע שגם אני שהייתי כאן בפעם הראשונה, ואת הכנסת המשופץ והמחודש, אז ברכתי מציב גול אלמנה, אז ודאי שחונכים בית כנסת בארץ ישראל, וזה ככה, אמרנו לחברים בכפר דרום, זה ממש אלמנה שחוזרת למקומה ביישוב. אז נכון שכמה חודשים אחר כך הבית כנסת הזה שנבנה במהירות ועמד על רגליו רק מספר חודשים, אז גם הוא כמו האחרים נרס, לא נשאר ממנו דבר, גם לא ממכון התורה והארץ. אבל כמו שהזכירו כאן, אנחנו, המקום הזה כאן, כל ההיסטוריה המיוחדת שלו, החורבן הראשון של בית הכנסת החורבה והשני וכן הלאה, שעומד היום ברוך השם על תילו ועל מקומו וביופיו, זה לי, אני אומר את האמת, בפעם הראשונה שהייתי כאן חשבתי על זה מיד, זה גם היינו פה בשבת ביחד מרב גיסר שנמצא כאן בשבת שאחרי פסח, ובדיוק אחריו תמיד אנחנו עוד זוכים את פינוי ימית, נמצא כאן הרב ישראל אריאל, בעזרת השם גם בתי הכנסת שהיו בעיר ימית ובחבל ימית, אסור גם את זה לשכוח, וגם בתי הכנסת בגוש קטיף, עמדו חזרה על תילם ועל מקומם, בתוכניות קיימות, ואנחנו יודעים איך היה נראה את הכנסת בנווה קלים, ובכפר דרום, ובמקומות אחרים, אפשר לשחזר ולבנות אותה מחדש, עוד יותר יפים ועוד יותר עשירים בהשקעה כספית ובעיתורים יפים, וזה ליוון והוא, ובעזרת השם גם, כפי שאמרנו, זה לא רק הבית כנסת כמבנה, זה נותן את החיים הקהילתיים, הציבוריים, המקור הרוחני של תפילות ושל לימוד תורה, באמת היה, תדעו, בית הכנסת בכל היישובים בגוש קטיף, בבית קלים, כל היישובים, היה מקור עשיר של שיעורים, חברותו, ושיעורים לפני התפילה ואחרי התפילה, ו... פעם ניסו מת לספור כמה וכמה שיעורים יש, יש פה גם בליעזר אורבך שדאג גם למימון של השיעורים בגוש קטיף, זה באמת היה מדהים, כל יום שישי וכל מיני, ויום לימוד נשים, ואתה מנסה לזכור כמה, והכל היה בתוך בתי הכנסת, האשכנזי, התימני, זה בכלל לא משנה היכן, היו שיעורים, אגב שיעורים, בית הכנסת נתן את הכוח לציבור לבוא ולהחזיק מעמד, וגם לא היה פשוט כל השנים שם בגוש, עם כל העיריות והפצמרים, וגם ככה החיים, אתם יודעים, חיים של חקלאים, זה מאמין בחי עולמים וזורע, זה זורים, ואתה במתח כל העונה, אם יצא ויצא טוב וכמה זה יצא, ואנשים אחרי יום עבודה, לפני יום עבודה, באים, לומדים, נרדמים קצת על על החומש, או על התנך, או על הגמרה, זה בכלל לא משנה, אבל לומדים וקשורים מאוד לעולם של תורה, ועולם של תפילה, ובעזרת השם, אנחנו פעלים ומאמינים בעזרת השם, שכל אותם בתי כנסת שנחרבו, הקהילות, יחזרו חזרה למקומה, ועם ישראל ישוב, ככה, ההבטחות שעדיין, הוא חייב לנו את ההבטחות היות על ישוב, ועם ישראל בארצו, למצריה וגבולותיה הגדולים והרחבים, ובכללם גם גוש קטיף, ותשוב לא רק הגושה השנייה כפי שזכר הרב אריאל, זו שהם גם גושה שלישית, למצוא תלות בארץ, בנמאם ושלמותם, כמו שהרמב״ם כותב בסוף הלכות מלכים. איך אומר שם הרמב״ם? עד שלא נדע, עד שיהיו הדברים בפועל, אבל בזכון הדברים הללו כאן, בהתכנסיות החשובות הללו, הדברים יחיו אותם מחדש, ובעזרת השם, כשיגיע העת, ייבנו בתי הכנסת בקדושתם ותפארתם בעזרת השם.